אנחנו היום נלמד עניין שקשור לפרשת נוח, ופרשת נוח עצמו, פרשת נוח עצמו, התורה מספרת לנו איך שהמבול התחיל, נוח בנה תיבה, המבול התחיל, כמה זמן הם היו בפנים, כל העולם נמחק, והיהי אחרי כל המחיקה הזו. הפסוק אומר, מתחיל פרק חדש, פרק ח' בפרשת נוח, והשיעור חומה של היום, שלמדנו היום בבוקר. מה אומרת לנו התורה? ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה, את כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישוקו המים. פסוק שבעצם מראה לנו את המפנה, מפנה חד שמתרחש אחרי שהעולם נמחק. בשתי פסוקים לפני זה קראנו וימח את כל היקום, והמפנה היה ויזכור אלוקים את נוח, ואז התחיל המהפך שהמים לאט לאט יורדים וכולי, וההמשך ידוע. רש"י מצטט את המילים ויזכור אלוקים, שתי המילים האלה ויזכור אלוקים, רש"י מאוד מעניין, רש"י אומר כך, זה השם מידת הדין הוא, אלוקים זה ידוע לנו שזה מידת הדין, ונהפכה למידת רחמים על ידי תפילת הצדיקים. הרי בתיבה היו שם כמה צדיקים, נוח, הבנים שלו, הנשים שלהם, זה הצדיקים היחידים שנשארו בעולם. אמר לנו פה רש"י שהשם אלוקים, שבדרך כלל ידוע לנו כמידת הדין, אז על ידי תפילת הצדיקים היא התהפכה למידת רחמים. לכאורה בזה רש"י יכל לסיים את דבריו, כי בזה הוא הסביר לנו את ההקשר בין המילה אלוקים ויזכור, כי אמרנו שבפסוק הזה יש מפנה גדול שבא להביא לעולם ישועה וגאולה. אז זה בעצם מה שקשה לרש"י, איך הזיכרון הזה שאמור להביא ישועה לעולם מתחבר עם שם אלוקים שידוע לנו בדרך כלל כמידת הדין. אז רש"י נתן הסבר שקרה כאן משהו, שתפילת הצדיקים הפכה את מידת הדין למידת רחמים.
ויזכור אלוקים.
ויזכור אלוקים.
אז מי זוכר?
מידת הדין זוכרת? כן. מידת הדין גם היא הפכה להיות כזו שהיא זועקת, עכשיו צריך להביא רחמים לעולם. זה היה החידוש בזה. אחרי שרש"י הסביר את ההסבר הזה, אומר רש"י, עכשיו בוא אני אגיד לך עוד משהו. ורישתן של רשעים הופכת מידת רחמים למידת הדין. יש לפעמים מצב הפוך, שהרשעים יכולים עם המעשים הרשעים שלהם לקחת מידת רחמים ולהפוך אותה להיות הקטגור לדברים של דין. איפה מצאנו? אומר, תראה איך התחיל המבול. נדבדף לפני זה בסוף פרשת בראשית, ממש הפסוקים האחרונים של פרשת בראשית, ששם באה החלטה על המבול. מה כתוב בפסוק ה'? וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב ליבו, ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי. כל הפסוקים הללו מידת רחמים. אמר רש"י, עכשיו תבין למה כשבאה התוכנית של המבול מוזכר שם מידת רחמים. אמר רש"י, כי רישתם של רשעים הופכת מידת רחמים למידת הדין, שנאמר, מביא את הפסוקים שכרגע קראנו, וירא השם כי רבה ראת האדם וגומר, ויאמר השם אמחה, והוא שם מידת הרחמים. זה רש"י מובן וברור. הקושי המתעורר קודם כל בפשט הדברים, אם מה בכלל עורר את רש"י להסביר לנו את מה שהוא הסביר? לא יסתדר לו איך שם אלוקים הולך ביחד עם ויזכור את נוח. וכשקראנו בפרשת בראשית וירא השם כי רבה ויאמר השם ימחה, גם זה לא הסתדר. ורש"י לא הסביר שם כלום. שם רש"י בכלל לא מתייחס לעניין, עובר על זה, זה בסדר. הגיע לפה, אז הוא כל כך הגיע לחידוש ששם אלוקים, שזה מידת הדין, מתהפך למידת רחמים, הוא אומר, עכשיו אני אגלה לך גם אחורה. פירושו של דבר, אז אנחנו צריכים להבין, למה במקום כשלמדנו את זה, זה לא היה ברור כל כך, הרעיון הזה שמידת הרחמים הפכה להיות למידת הדין. ורק אחרי שהוכחנו אצלנו שמידת הרחמים יכולה להפוך להיות למידת הדין, אז נוכל גם לגלות רטואקטיבית ולהבין את הקודם. מה קורה פה? למה קודם לא הבנו? למה פה זה יותר ברור? מה ההבדל בין זה לבין זה?
זה יותר קשה לתפוס,
כשזה
משלים
אחד
את השני,
זה ההיגיון
עובד.
עכשיו
אולי
תפילת הצדיקים.
פועל
תפילת הצדיקים. אבל
יש גישת הרשעים.
כן, אבל פה...
זה
חצי תמונה, תמונה שלמה. אז יש כאן בעניין הזה קודם כל הבנת הפשט, להבין את זה קודם כל בפשוטו של מקרא, אחרי זה נראה להבין את זה ברובד פנימי יותר. קודם כל בפשוטו של מקרא, אומר רבי, דבר מאוד פשוט, בוא נראה איפה מופיע לנו פעם ראשונה בתורה, בדברי רש"י כמובן, את המושג של מידת הרחמים ומידת הדין. אנחנו סך הכל בתחילת התורה. כבר היה לנו את הגילוי, את התגלית הזה שיש מי שם אלוקים, מי שם הוויה, מידת הדין. איפה זה היה? רש"י הראשון, על הפסוק הראשון. תחילת התורה, כתוב, רש"י מתייחס, למה כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? אומר רש"י על המילים ברא אלוקים. תסביר רש"י, רש"י קצר. ולא אמר ברא השם, למה לא כתוב ברא השם וכתוב ברא אלוקים? אומר רש"י שבתחילה עלה במחשבה לברותו במידת הדין. באמת כשכתוב בראשית ברא אלוקים, זה רק ההתחלה, התוכנית, שהעולם ילך לפי הקו של דין. וראה שאין העולם מתקיים, הקדוש ברוך הוא רואה שאם העולם יהיה בו רק מידת הדין, דקדוק והקפדה על כל פרט ולקבל מיד את לחתוך את העונש על המעשה במקום וכולי, העולם לא יחזיק מעמד בכזו צורת הנהגה. אז מה אומר רש"י, שימו לב לדיוק דבריו, והקדים מידת רחמים ושיתפה למידת הדין. מה רש"י אומר? הוא מדייק בלשונו, שהקדוש ברוך הוא ראה שאין העולם מתקיים ממידת הדין, לא כתוב רק שיתף את מידת הרחמים, הוא הקדים את מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. ואז מדיר רש"י הוכחה איפה רואים שהוא הקדים את מידת הרחמים, ראינו דקטיב, זה הפסוק שנראה בסיום הבריאה, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. השם זה מידת הרחמים, אלוקים זה מידת הדין, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הקדים את מידת הרחמים.
זה פעם לא מופיע בצורף אחר,
אלוקים השם.
נכון, זה לא...
כן, בדרך כלל זה מופיע השם.
אם זה מופיע שנייה, שזה תמיד...
שם אלוקים. דת רחמים. פה רש"י גילה לנו דבר מדהים ומעניין, שהנהגת העולם היא לא רק משותפת בדין ורחמים. הנהגת העולם היא כזו שהדין הוא מאוחר והרחמים מקדים. מקדים לא רק בזמן, אלא מידת הרחמים היא המידה הקובעת, היא המידה העיקרית, בלעדיה לא יזוז כלום. זה בעצם מה שרש"י אמר לנו. על פי היסודות הללו שרש"י קבע, שכל דבר שקורה בעולם חייב שמידת הרחמים ייתן את האוקיי, בלעדיו זה לא יזוז, ככה מובן מדברי רש"י. זאת אומרת הרבי בפשוטו של מקרא, שהגענו לסיומו של פרשת בראשית, ושם בסיומו של פרשת בראשית מדובר על התוכנית האלוקית לעבור ולעשות מבול. ומה כתוב? מי נתן את האוקיי לעשות מבול? וירא השם כי רבה ראה את האדם, ויאמר השם ימחה את האדם. מה כתוב שם? שמי נתן את האוקיי למבול? מידת הרחמים. לא קשה לרש"י כלום. הוא אומר, הרי קבענו, כבר סיכמנו, שמידת הרחמים היא קודמת, והיא מכריעה, והיא קובעת. זה מה שהתורה בעצם אומרת לנו, שמידת הרחמים היא זו שנתנה את האוקיי. לא היה ברירה, אפילו מידת הרחמים הרים הידיים, אין ברירה, צריך להביא מבול. זה לא שהמבול הגיע בפועל על ידי מידת רחמים, כי סוף סוף קשה לרש"י, למה לא כתוב ויאמר השם אלוקים אמחה את האדם? אם היה כתוב ויאמר השם אלוקים אמחה את האדם, אז היה יותר מתיישב טוב. היינו אומרים שויאמר השם מידת הרחמים ומידת הדין תבוא ותעשה את הביצוע. חסר פה את המילה אלוקים. אז כמו ש...
כל סיפור חטא האדם
כתוב השם אלוקים כל הזמן,
כל הזמן,
נכון? אז איפה פה השם אלוקים? אז זה אמנם קצת קשה, אבל נצטרך לדחוק ולומר, כמו שרש"י כבר אמר לנו, גם זה הוא אמר ברש"י הראשון, כשנתן את הכללים על התורה, אז רש"י נתן כלל ואמר, ויש לך מקראות שמקצרים לשונם וממעטים תיבה אחת. רש"י נתן כזה כלל. אז יש לפעמים שהתורה ממעטת תיבה אחת ומקצרת בלשונה, תבין לבד את הכוונה. גם פה בסופו של דבר אתה יכול להבין לבד, שכשכתוב אמחה, ברור לנו מי מבצע את המחייה בפועל בסופו של דבר, מי מוחק בסופו של דבר, מידת הדין. למה כתוב ויאמר השם? כי מידת הרחמים נתנה את ההסכמה, כי בלי ההסכמה של מידת הרחמים זה לא היה קורה. אז במילא בסוף פרשת בראשית רש"י לא אמר כלום, זה מסתדר, אין כאן שום קושי. כשמגיעים אבל עכשיו לפה, כשמגיעים אצלנו שפה מדובר שהקדוש ברוך הוא בא להביא הצלה ורווח, נוח נמצא בתיבה וצריך להציל אותו, אז פה מה היה צריך להיות כתוב? ויאמר השם. מי גורם לרווח והצלה? מידת הרחמים. מי מקדימה תמיד? מידת הרחמים. מה בכלל נכנס פה שם אלוקים? מה שם אלוקים בכלל שותף פה לפעולה שכל כולה רחמים? זה היא... קשה לרש"י.
איפה
מידת הרחמים הופיע? שמה שהופיע מידת הרחמים הבנו, כי סיכמנו שתמיד מידת הרחמים חייבת להופיע ראשונה. אבל פה שכל הפעולה היא כל כולה רחמים, אז בכלל מה מידת הדין עושה פה בכלל? ומידת הרחמים בכלל לא כתובה פה? לכן בא רש"י ואומר, כאן היה חידוש, חידוש מהפך שלא קרה עד פה. אומר רש"י, זה השם מידת הדין הוא. באמת כאן מדובר על מידת הדין. איי, מה, למה? כי פה היה חידוש דבר שמידת הדין זעקה רחמים, נהפכה למידת רחמים על ידי תפילת הצדיקים. פה היה מהפך שהוא לא רגיל, הוא לא שגרתי. בדרך כלל רחמים אומרת לעשות רחמים, מידת הדין נאלצת לשתוק כשהרחמים גוברים. לפעמים הפוך, מידת הדין אומרת צריך לעשות דין, ומידת הרחמים נאלצת לשתוק כשאין ברירה. פה קרה מקרה שאפילו מידת הדין אומרת חייבים לעצור את המבול.
אבל זה עדיין לא פותר את הבעיה של איפה נמצאת מידת הדין
פה. אין מידת הדין.
איפה
מידת הרחמים?
פה
מידת הרחמים הפך להיות אלוקים עצמו. החידוש הוא שהיה כאן רק רחמים. גם המילה אלוקים פה זה רחמים. אתה רואה פה רק רחמים. התורה רוצה לכתוב את עצמת החידוש. אם היה כתוב היזכור השם אלוקים, הייתי אומר, טוב, זה דין. יש פה רק רחמים. הרחמים הם כאלה גדולים שהם מופיעים באותיות אלוקים, וזה רחמים. למה היה צריך להיות כזה חידוש? מה היה נורא אם היה כתוב היזכור השם את נוח? במידת הרחמים גברה, והכל בסדר. כי עוד מעט הולך להיות ברית שהקדוש ברוך הוא עושה עם נוח. ומה הברית הזו אומרת? שיותר לא יהיה מבול. אם ההחלטה שיותר לא יהיה מבול יבוא רק מצד מידת הרחמים, במידת הדין לא מסכימה, נאלצה לשתוק, ומה יהיה בעוד כך וכך זמן? האנשים לא בדיוק התנהגו כראוי, ואז מידת הדין תבוא ותגיד, תזעק, מה קורה פה? ואז אולי חלילה מידת הדין תגבור, ואז חלילה יבוא ויהיה עוד הפעם מבול. הקדוש ברוך הוא רצה לעשות ברית שיותר מבול לא יהיה. היה חייב להיות כזה גילוי אלוקי גדול, שכל המידות, גם דין וגם רחמים, יחליטו, זהו, מבול יותר לא. גם אם העולם לא יהיה, לא משנה איך תהיה הנהגת האנשים בעולם, מידת הדין לא תקום אף פעם ותגיד צריך להביא מבול לעולם. מידת הדין החליטה שיותר מבול לא יהיה. זה בא לתת חותמת לעולמים. וזה תפילת הצדיקים פעלה. תפילת נוח ובניו בתיבה הצליחה לפעול שיותר לא יהיה, גם מצד מידת הדין לא יהיה יותר מבול. לא רק שמידת הרחמים ודאי לא רוצה, היא לא רצתה את זה, לכתחילה לא היה ברירה, היא נאלצה להסכים. אבל כאן נתהפך העניין שזה לא יקרה לעולם. בא רשי ואומר, אחרי שחידשתי כזה דבר, כי זה חידוש גדול, מה החידוש? שהאנושות יכולה לגרום שינויים בסדרי אלוקות. כי הבורא קבע שיש לו מידה שקוראים לה דין. וכל עניינה של מידת הדין זה דין. ויש מידה אחרת שקוראים לה רחמים, יש קונפליקטים ביניהם לפה, לשם. שהבן אדם יוכל לשנות מהות, לא יעלה על הדעת. אבל כשהתורה גילתה לנו פה תגלית, יש מצב שאנשים יכולים לשנות. ברגע שגילינו שאנשים יכולים לשנות, אומר שבוא נחזור אחורה, בסוף פרשת בראשית, ואז, במקום להגיד כמו שאמרנו קודם, שביומר השם הכוונה היא שמידת הרחמים אמרה ראשונה, והיא שלחה כביכול את מידת הדין לבצע את הגזר דין. שאלנו למה לא כתוב כן אלוקים, נאלצנו להגיד שזה מקרא שמקצר בלשונו. אומר שאחרי שגילית שהבן אדם יש לו יכולת לשנות סדרי אלוקות, אז בוא נחזור אחורה ונגיד כשכתוב היומר השם המחה, מי מחה את העולם? לא מידת הדין מחקה בהסכמת מידת רחמים נפחה לדין, כי רישתם של רשעים כשהיא הייתה כל כך גרועה הופכת מידת רחמים למידת הדין. אז אם אלה יוצא ממש טוב, הרשי בפשוטו של מקרא מתיישב בצורה מצוינת, למה שם הוא לא אמר כלום, למה הוא אמר דווקא כאן, ולמה כאן הוא כבר רטואקטיבית חוזר להסביר את הקודם, כי הוא גילה לנו שיש יכולת לבן אדם לעשות שינוי בדבר אלוקי. פה הסברנו את הדברים כמו שאומרים לפי פשוטו של מקרא. עכשיו בואו נראה את הדברים איך הם מתיישבים בשפה פנימית, בשפה של חסידות. יש מאמר בהמשך מאמרים הידוע של הרבי הרש"ב שנקרא המשך ע"ב, המשך עמוק מאוד, שם מופיע ביור מעניין על הנושא הזה שהוא מתיישב לנו בצורה מצוינת עם מה שכרגע אמרנו. והוא פותח, בדיוק כמו שקרא פרטים נמצא במקום, פותח בשאלה. יש לנו בתפילת מוסף של ראש השנה קטע שמתחיל, אתה זוכר מעשה עולם. ידוע שיש לנו מלכויות, זיכרונות ושופרות, ומביאים פסוקים של זיכרונות. זה מפותח, אתה זוכר מעשה עולם, הוא פוקד כל יצורי קדם. אומרים, ריבונו של עולם, אתה זוכר את כולם. אבל מה? אחרי שמתחילים שאתה זוכר את כולם, אנחנו אומרים, אבל מי העיקר שלך? עם ישראל. עם ישראל הם בעצם העיקר. אחרי שמביאים את זה, עכשיו מתחילים להביא פסוקים של זיכרונות. ידוע שהסדר עובד, יש לנו 10 פסוקים. 3 מהתורה, 3 מהנביאים, 3 מהכתובים, ופסוק אחרון חוזר להיות פסוק מהתורה. מהו הפסוק הראשון שמביאים לנו על זיכרונות שהקדוש ברוך הוא זוכר את עם ישראל? אז מתחילים ואומרים כך, וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישוע ורחמים, באביחה את מי המבול לשחט כל בשר מפני רוע מעלליהם. על כן זיכרונו בא לפניך השם אלוקינו להרבות זרו כאפרות היבל וצאצאיו ככל הים, ככתוב בתורתך, מבין את הפסוק הזה, ויזכור אלוקים את נוח, את כל החיה, את כל הבהמה, ויעבר וכולי, וישוקו המים. מבין את הפסוק הזה. זה הפסוק הראשון בפסוקי זיכרונות שהקדוש ברוך הוא זוכר את עם ישראל. כל שאר הפסוקים כתובים מפורש על עם ישראל. וישמע אלוקים את נוח קטן, זה הולך על עם ישראל, ויזכור אלוקים את בריתו במצרים. אחר כך יש לנו, וזכרתי את בריתי יעקב. כל הפסוקים האחרים מדברים ישירות על עם ישראל. אבל הפסוק הראשון שמביאים, זה הפסוק שמדברים על נוח. שאלת השאלה, דווקא על זיכרונות, יש לנו שפע של פסוקים בתורה. זה לא, אנחנו לא מצומצמים בפסוקים. חוץ מהעשר פסוקים הללו, יש עוד הרבה פסוקים על זיכרונות. מה היה הבעיה שגם הפסוק הראשון, וכולל כל העשר פסוקים, יהיו נטו פסוקים שמדברים על עם ישראל? הרי נוח הוא אדם אוניברסלי, הוא כללי, ממנו באו כל העולם, הוא הרי חידש את העולם כמו האדם הראשון, העולם נמחק והתחיל מנוח מחדש. אז למה צריך להביא פסוק כללי? למה לא להביא פסוק ייחודי לעם ישראל? זו שאלה שאדמו"ר הרש"ב שואל להם שחיים בית, למה מתחילים עם נוח? הוא מביא שם לשון מעניינת במאמר, הוא מביא שהסיבה למה הוא הביא דווקא את העניין הזה של נוח, הוא כותב שמה, מכיוון שמתכוונים פה לא לנוח כנוח אוניברסלי, אלא מתכוונים באמת לנוח כאחד שהוא מבטא את עם ישראל. הלשון שמה כתוב שזה בגלל, קראת הלשון במאמר, הוא מדבר לאהבה הפנימית והעצמית של עצם מעלת נשמות ישראל. זאת אומרת, הוא ראה, הוא זכר את הנוח, בעצם לא את נוח, את שם שיבוא מנוח, את אברהם אבינו שיבוא משם, את הייחודיות של עם ישראל. ויזכור אלוקים, ואיפה הוא מוכיח את זה? כי כתוב לפני זה, וגם את נוח באהבה זכרת. מה זה באהבה זכרת? האהבה העצמית שיש לעם ישראל היא התעוררה מנוח, וזה האהבה הזו שרוצים לעורר את הזיכרון שלה בתפילת ראש השנה, בתפילת המוסף. עכשיו, מה היה האהבה הזו הגדולה הזו שהקדוש ברוך הוא ביטא לנוח? למה הוא בא לידי ביטוי? מה בא אחר כך בפסוקים? הזכרנו את זה קודם. מיד כהמשך היה הברית. מה הברית אומרת? נראית לשון הברית. הברית אומרת דבר מאוד מעניין. הברית לכאורה מדבר לא על עם ישראל, מדבר על העולם. מה הברית אומרת? עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו. זה הרי הברית שכתוב, אנחנו נשבע היום השם מליבו לא הוסיף לקלל את הדעה השבועה. זה הברית שלא ישבותו. מה לא ישבותו? מה לא ישבות יותר? טבע העולם. אז מה, השבועה היא על העולם? הרי אמרנו שכל הזיכרון זה על עם ישראל. אז פה באה נקודה מעניינת, וזה יתיישב לנו עוד מעט עם הווה יזכור אלוקים. כתוב בחסידות שאם רוצים לראות בעולם אין סוף, הרי כשאנחנו מסתכלים על העולם, העולם אומר גבול. טבע העולם אומר הפסד. לא רואים אין סוף, רואים סוף וגבול. כל דבר, כל הווה נפסד. איפה רואים בעולם אין סוף? יש יכולת לראות אין סוף בעולם? אז כשקוראים ניסים, אז כל נס הוא משדד מערכות הטבע, אתה רואה אין סוף. אבל איפה אתה יכול לראות אין סוף? בטבע. בטבע העולם. בטבע של העולם, לא בתורה. איפה אתה יכול לראות בעולם, בטבע של העולם אין סוף? כשאתה רואה את הלא ישבוטו של העולם, הלא ישבוטו של העולם אומר כאן אין סוף. אם טבע העולם אומר שכל הווה נפסד, אז היה צריך להיות כל הזמן ירידה, שינוי וכיליון. זה שרואים שזה לא ישבוטו, יום ולילה לא ישבוטו, הלא ישבוטו מראה על האינסוף. יוצא כאן דבר מעניין, אתה רואה את האינסוף, אבל איפה אתה רואה את האינסוף? בעולם. הטבע של העולם, אם אתה מסתכל עליו נכון, מה הוא זועק? אין סוף. הברית הזו שהקדוש ברוך הוא עשה, הברית הזו אומרת, מהיום יהיה עולם כזה שיוכלו לראות בו את האין סוף האלוקי. מהיום יהיה עולם כזה שתוכלו לראות את העולם עושה את ההנהגה הנכונה שלו. מה זה ההנהגה הנכונה? שעולם מחובר לאלוקות. בזה שלא ישבוטו, זה הטעימה שרואים בעולם אלוקות. לא בשידוד מערכות הטבע, בניסים שקורים מפעם לפעם, אלא גם גדרי הטבע יתחילו לזוק, יש כוח אינסופי וזה אלוקות. עכשיו זה מתחבר פה בצורה מאוד מעניינת. נקדים אולי משהו. יש במדרש, מדרש רבה על פרשת השבוע, מדרש רבה אומר, יש פה מדרש רבה על פרשת השבוע, על הפסוק הזה שמדבר מה גרם לשבועה. פשוט הפסוקים, מה גרם לשבועה? כתוב בפסוק חף א', הירח השם
את
ריח הניחוח, יומר השם אליבו, לא הוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. זאת אומרת, מה גרם לשבועה? ריח הניחוח. מה זה הריח הניחוח? מי זה הריח? בפשטות. קורבנו
שהוא
הקריב. המדרש אומר דבר מעניין. מה המדרש אומר? אומר המדרש, וירח השם את ריח הניחוח, מה הוא הריח? הריח ריחו של אברהם אבינו עולה מכבשן האש, וירח ריח של חנניה מישאל ועזריה עולים מכבשן האש, וירח השם הריח ריח דורו של שמד. שמד, אנשים שעמדו במסירות נפש בזמן שהיה שמד והם עשו את נפשם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רואה את המסירות נפש שיהיה במהלך הדורות של עם ישראל, החל מאברהם אבינו, עובר לחנניה מישאל ועזריה בכבשן האש, עובר לדורו של שמד, שיהודים עשו את הרחנה ושלבת בניה וכל הסיפורים עד היום הזה. זה הריח הניחוח שגרם לשבועה שיותר לא יהיה מבול ויהיה לא ישבוט. כך אומר המדרש. מה הקש אומר הדברים? קודם כל זה מראה לנו שבעצם הוא לא רואה את נוח, הוא רואה את עם ישראל. מה זה מסירות נפש? מסירות נפש אומר לא ישבוטו. מסירות נפש אומר, אני עובד את הקדוש ברוך הוא, פתאום נתקלתי בבעיה, נתקלתי בהפרעה, נתקלתי בקיום, מה אני עושה? אם אני נכנע ואומר טוב, מרים ידיים, פירושו של דבר מתגלה למפרע שכל מה שעשיתי כל הזמן, עשיתי את זה לא באופן שלא ישבוטו, עשיתי את זה כי זה זרם, זה הלך בקלות, אבל ברגע שנתקלתי במפריע עצרתי, רמתי ידיים וזהו. אבל אם כשיש לי הפרעה אני לא נעצר, אני ממשיך עד למסירות נפש, למות על קידוש השם אם יש צורך, גם את זה הוא עושה. מה זה מראה? שעבודת השם שלו הייתה באופן שלא ישבוט, שום דבר לא יעצור, הוא הולך עם זה עד הסוף. זה נקודה אחת שיש במסירות נפש. ביחד עם זה, מי מגלה את העוצמת המסירות נפש של הבן אדם? ההפרעה מגלה. הרי אם לא תהיה הפרעה לא תדע אם זה מסירות נפש או לא. מה יגלה את המסירות נפש? כשיש מעצור, יש הפרעה, יש מניעה ועיכוב, פה בא למבחן עבודת האדם, ופה אנחנו נראה אצל מי העבודה היא באופן שלא ישבוטו, ואצל מי העבודה היא באופן של ישבוטו. זאת אומרת שבמסירות נפש רואים שתי מרכיבים, כוח אינסופי שמתגלה בגדרי העולם, בגדרי ההפרעה. ההפרעה של העולם מגלה את הכוח האינסופי שיש אצל היהודי. זה נקרא מסירות נפש. אומר הקדוש ברוך הוא, וירח השם את ריח הניחוח. אני רואה מסירות נפש של יהודים במשך הדורות. מה אומר המסירות נפש הזו? שהם מוכנים ללכת בקו שלא ישבוטו, בתוך ההפרעה, ההפרעה לא עוצרת אותם. עם ההפרעה הם רואים, ממשיכים הלאה. מה מגיע להם? עוד כל ימי הארץ לא ישבותו. זאת אומרת, השכר על הירח הניחוח, הרי זה ממין העניין. זה לא שהוא ראה משהו אחד, ואומר, טוב, כאלה אנשים טובים, ניתן להם איזה מתנה. ואין קשר בין המתנה למעשה. זה היינו אח. כוח אין סופי בגדרי העולם, זה מסירות נפש. זה מידה כנגד מידה, זה היינו אח.
אבל זה לא מידה כנגד מידה,
הוא ראה דבר עתידי.
לא, אבל הוא מראה, הוא נותן את הברית לכל האנושות.
כתוצאה...
מסירות נפשם של ישראל.
פה אתה נוגע בנקודה החשובה, ועם ישראל אומר לנו רש"י בתחילת התורה, בראשית בשביל בית ראשית נברא העולם. וזה גם עונה לנו למה מזכירים את נוח ראשון בזיכרונות של מוסף ראש השנה. ומה זה ויזכור אלוקים את נוח? נוח זה כל העולם, אבל נוח זה עם ישראל, כי כל העולם זה עם ישראל. העולם נברא בשביל עם ישראל. התורה ועם ישראל, עם ישראל כשהם נוהגים על פי התורה, כמובן, זה העניין. הם מקיימים את העולם. אז הקדוש ברוך הוא בעצם פה נתן את הכיוון הנכון לעולם. מה הכיוון הנכון לעולם? שגם כשיש הפרעות, גם כשיש בעיות, תדע לך, אין סוף נמצא פה. מי מגלה את זה? עם ישראל. איזה עם ישראל מגלים את זה? אלה שמוסרים נפשם על קידוש השם. עכשיו נחזור לפסוק שאיתו התחלנו. ויזכור אלוקים את נוח. מה אמר לנו רש"י? זה השם מידת הדין ונהפכה למידת רחמים. זה מה פירוש? זה אותו רעיון. מידת הדין
זה מצמצם.
הפרעה, עצירה.
בלה.
אבל פה המידת הדין נהפכה למידת רחמים. העולם זועק לא ישבותו. העולם זועק מסירות נפש והתחברות לאין סוף. כל הנקודות הללו מחוברים. אבל יזכור אלוקים, דווקא שם אלוקים. וירח השם את ריח הניחוח, את מה? את ריח דורו של שמד. מה קורה כשיש דור של שמד? מצד ההסתכלות פשוטה, אתה אומר, איזה מידת הדין יש כאן. כולו מעצורים והפרעות. כשהקדוש ברוך אומר, זה אני מריח, אני רואה, זה נותן לי את העונג מה שקרה פה. מה קרה פה? יהודי אומר, ההפרעה הזו גילתה את האין סוף, את האמת, את הלא ישבוטו, את העוצמה האלוקית הגדולה ביותר, המסירות נפש של היהודי. אז המסירות נפש של היהודי זה כאין מידת הדין שהופכת למידת רחמים. תסתכל עליו, וכשזה עובד בצורה אמיתית ובצורה חזקה, זוכים, כמו שכתוב אצל אברהם אבינו בכבשן האש, מה קרה בסופו של דבר? הוא עמד במסירות נפש, ומה התברר? שהכבשן האש הצטנן לפניו והכל היה בסדר, לא קרה שום דבר. זאת אומרת, יש מצבים שדווקא הגילוי של העוצמה של המסירות נפש מימיס את ההפרעה, את המידת הדין, והופך אותו באמת למידת רחמים, ואז מתגלה באמת כוח אינסופי אמיתי. אז זה הנקודה הפנימית פה של כל הסיפור הזה של נוח עם הזיכרון שהיה לאחר מכן. זה בעצם המסר הכללי הפנימי של כל הרעיון פה, שיהודים צריכים לקחת מזה מסקנה. אין מצב של בעיות שיכולות לעצור את עבודת השם. להפך, אם יש בעיה, זה אמור להוציא עוצמה יותר חזקה. ואם אתה רואה שיש בעיה, למה הקדוש ברוך הוא הביא את הבעיה? כי הוא רוצה להוציא ממך עוצמה יותר חזקה. כל ההתמסרות האינסופית הלא ישבוטו, זה עוד כל ימי הארץ. ארץ זה עולם, מלשון העלם ואסתר. כל ימי הארץ בתוך העלם ואסתר לא ישבוט, הוא תוגל את הכוח האינסופי. וזה ויזכור אלוקים את נוח ואת כל אשר איתו. זה בעצם הרעיון הפנימי של פירוש רש"י הפשוט, שהוא אמר לנו בפשוטם של כתובים למה כתוב מידת הדין, אבל בפנימיות הדברים זה מתחבר לנו עם הברית שהקדוש ברוך הוא עשה עם הקורבנות שנוח הקריב והביא את העניין הזה.
אני לא כל כך הבנתי איך יצאנו מפשוטו של מקרא בשני המקרים של הסופה של בראשית התחלת, איך הגענו אל וירח
וירח השם את הרח הנוכח. רק משלים לנו, האמת שיכולנו לדבר על זה בלי הוירח השם. היינו יכולים לדבר שויזכור אלוקים, פירושו של דבר שהדין הופך לרחמים, שהחושך הופך לאור, פרושו של דבר שהאלם ואסתר מגלה אין סוף, שזה הביא את הברית שלא ישבוטו. שמה זה לא ישבוטו אמרנו? לא ישבוטו זה אין סוף. שהאין סוף הזה שלא ישבוטו, איפה הוא בא לידי ביטוי? בתוך גדרי העולם. אבל תוספנו כתוספת, שזה מתחבר מצוין, גם עם החיבור הישיר ללא ישבוטו להיה, וירך השם על פי המדרש. שהמדרש עליו, וירך השם על פי פשוטו שמקרא, נוח יקריב קורבן, וירך השם את רוח הנכוח, וזה. אבל על פי המדרש בוירך השם את רוח הנכוח, אז גם בוירך השם את רוח הנכוח, אתה רואה את אותו רעיון של, של הדין והרחמים, שהמסירות נפש של יהודי, זה החיבור של המעצורים, ההפרעות, והגילוי של הלא ישבוטו. זאת אומרת, הלא ישבוטו וכל ימי הארץ מתחבר למסירים.
לפי ההיגיון הזה לא היה צריך לכתוב בירך אלוקים, כי אז מידת הדין היא זאת שקובעת את הברית הזאת?
זאת אומרת, לפי מה שאמרנו קודם, שזה יתחבר עם בירך השם. למה כתוב בסופו של דבר?
כאשר מידת הדין רואה את מסירות הנפש של עם ישראל, היא זאת שקובעת בסופו של דבר את הברית. מידת הדין עושה את זה, ולא מידת הרב. זה טבעי שהיא תעשה את הברית. זה לפי הטבע, מידת הרחמים היא תעשה את הברית.
זה בגלל, כנראה, כפי שנאמר, שהעניין שלא ישבוטו, איפה הוא כתוב בפסוק, אני השם לא שניתי. פסוק הידוע, אני השם לא שניתי. הלא שניתי זה הרי גילוי של שם הוויה. היה עובד ויהיה כאחד ללא שינוי. ופה בא לידי, פה זה ההתחלה של הגילוי של הלא שניתי. הלא שניתי בא מהכוח של שם הוויה שהוא לא שניתי. בירך הוויה התגלה כאן שם הוויה שהוא לא שניתי. אבל איפה הוא התגלה? בריח הניחוח, דווקא במעצורים של דור השמד והפרעות של חנניה משלם ועזריה. אז השם הוויה זה מתחבר לאני הוויה לא שניתי, שזה הסיבה כנראה שדווקא מוזכר כאן שם הוויה ולא שניתי.
אבל יש לי גם איזה שם.